אחרי הדברים המרגשים של ברוך, אז נקרא גם כן איזה סיפורים. בספר התקופה הגדולה מופיעים כמה סיפורים מיוחדים על מה שאירע במלחמת ששת הימים. אני, אף על פי שאני קראתי את הסיפורים האלה כמה פעמים, כל פעם שאני קורא אותם, אני מתרגש, מפני שגם חווינו אותם בעצמנו. זאת אומרת, חוויתי את אותם הימים. סיפור אחד. כתב צבאי שידר ברשת השידורים העבריים בעצם הקרבות. אני בדרום, אי שם בסיני, דווקא היום, ביום השלישי למלחמה, נערך קרב שריון בשריון, שמעטים כמוהו כדוגמתו בתולדות המלחמה. המצרים ניסו אתמול וגם שלשום להתחמק מהמאבק פנים אל פנים, הם העדיפו את הבריחה, לחמו רק בהגנה בחוסר ברירה, עתה הם למעשה כמעט מוקפים, הולצו ללחום, נכנסו לקרב בו משתתפים כנראה כ-1,000 טנקים משני הצדדים. שרידי חיל האוויר המצרי גויסו למלחמה מכרעת זו, שירית העוצמה המצרית מוטלת על כף המאזניים. שעון הטנקים והתותחים, מדי יריות ושריקת גזים, רעש מטוסים העוברים ביף, וכל פצצות מתפוצצות מחריש אוזניים. לפתע פתח מישהו טרנזיסטור מבית השידור בירושלים, מבשר הקריין, הכותל המערבי בידינו. הצנחנים הגיעו בדירתם לרחבת הכותל, עתה הם חובקים את אבני הכותל ששממו 20 שנה, מתרפקים עליה לאחר שעמדו בבדידותם מאז קמה המדינה. אבני הכותל שוב הרוו דמעות יהודיות לעצמו 20 שנה. בחזית גורצת שאגה אדירה. שריונאים קופצים מהתותחים. טנקיסטים מהטנקים. קצינים מתערבים בחיילים. כל אחד מחפש את האחרים כדי להתחבק. ואכן מתחבקים, מתנשקים, חיילים קשוחים לימודי קרבות, השחורים כפיח כשכל המדבר דבק לאורם. הדוארים עתה לאש תופק מבלי לדעת אם יסיימו היום את בעודם בחיים. גיבורים הבזים לפחד, לגילוי כל חולשה, בוכים עתה כתינוקות. כשבילי טוהר ולובן נראים נחלי הדמעות, כלומר על השחור, פתאום דמעות על לחיים, לפתע תחש את אשר ידעת ידיעה שטחית מזמן, שאין אלה בנים נכדים של אותם הגולים שהוגלו מירושלים, חבושים באזיקים בשרשרות של ברזל, מתהפכים בבכי מול פני המקדש העולה בלהבות. כאן הוא ממשיך, מתאר, וליד הכותל מחזות שלא יאומנו כי יסופרו. אלופים ותוראים, קצינים, קשישים, צעירים, נסחפו בזרם פנימי סמוי, ששטף את כל, את פני כל, מעולם לא העלו על דעתם כי משהו מקשר אותם אל כותל המערבי. עם העבר, אתה עמדו ובחו, עמדו ורקדו, משהו זה שם בלב פנימה בלב היהודי הפועם. הם לא רצו לבכות ליד הכותל, לא חשבו להשתתח עליו, אבל בכו כתינוקות. אותו רגע הבינו רבים כי לא כוחי ועוצם ידי עשו את החיל הזה. עוד סיפור, רב אלוף חיים בר לב. אומר לאביו, אתה מכיר אותי, אתה יודע, לא בכיתי, לא יכולתי להוזיל דימה, גם כשאמא נפטרה, לא בכיתי, לא יכולתי לבכות. אבל כשהגעתי אתה לכותל המערבי, נפתחו לפתע מעיינות בכי, בכיתי ללא הפוגות, לא יכולתי להתאפק, מבלי לדעת למה. זה מה שעשה הכותל המערבי. ועוד סיפור אחד. אני לא מספר לכם צ'יזבטים. זה אני קורא, כן? זה חייל צעיר בהגיעו אל כותל המערבי, אחרי שהוא השתחרר מהמלחמה, הוא נלחם בסיני, וכשהוא השתחרר הוא בא אל הכותל. הוא אומר ככה, אני לא מספר לכם שהסבטתי, נלחמנו ממש שין בשין, שריון בשריון. דהרנו עד למימי הסואץ. רחצתי את רגליי במימי התעלה, ולמרות כל זאת, לא הרגשתי את מתק הניצחון עד שבאתי הנה אל הכותל המערבי. אני לא דתי, אבל בעצמי ראיתי את הניסים, מיששתי את הניסים בידיים. אני רוצה להתפלל, לא סתם ככה, אני מפציר בכם. תלבישו לי תפילין על הראש, על היד, קישרו אותם חזק חזק. הוא אומר, מעולם לא לימדו אותי להתפלל. איך אקרב אל הכותל? מה אומר? מה אלחש לאבנים? קרבתי לי שישה אחת, שמזגה לאנשים כוס לשתייה מתוך נד גדול. אמרתי יחד איתם שהכל נהיה בדברו. והשישה אמרה אמן, ואני התפרצתי בלי בושה בבכי. זה הרגשות העמוקים שפתאום התגלו במלחמת ששת הימים. כל דודי דופק, כל דודי עיני זה בא, מקפץ על הערים, מקפץ על הגבעות, דומה דודי לצבי. אומר המדרש, מה צבי זה נראה וחוזר ונכסה, נראה וחוזר ונכסה, כך גואל ראשון, נראה וחוזר ונכסה. זה מה שכתוב, והפגיעו את משה ואת אהרון, כלומר אחרי שמשה ואהרון באו לבשר על הגאולה, פרעה מכביד את ליבו, וממשיך המדרש, וכך גואל אחרון, נגלה וחוזר ונכסה. וכל מי שהוא מאמין לו, והולך אחריו, הוא ממתין, הוא חיה. כך סדרה של הגאולה. הגאולה נגלית וחוזרת ונכסית, נגלית וחוזרת ונכסית. כך הייתה בגאולה ראשונה, כמו שהמדרש אמר. בהתחלה מבשרים על הגאולה, אחר כך השיעבוד מתחזק, יוצאים ממצרים, פרעה רודף אחריהם, אז פיית ים סוף. וכך בדורנו, הגואל נגלה וחוזר ונכסה. הוא נגלה במלחמת השחרור וחזר ונכסה. הוא נגלה במלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים, היא באה לנו בהפתעה גמורה. שלושה שבועות לפני מלחמת ששת הימים, לפני יום העצמאות, לא היה אף סימן שמשהו עומד להתרחש. לא משהו מדיני, לא משהו ביטחוני, שום דבר. התכוננו ליום העצמאות. לפתע, פתאום, הצבא המצרי החליט להיכנס, מצרים החליטה להכניס את הצבא המצרי לסיני, בניגוד להסכמים. המדינה ראתה בזה הפרת ההסכמים וחשש גדול שצבא המצרי מתקרב לגבולות שלנו, וגייסו את כל המילואים, התחילו הדברים להתגלגל, ואז הירדנים שהם היו בסכסוך עמוק מאוד עם המצרים התחברו זה אל זה ועשו הסכם הדדי ביחד הם יהיו, וכעבור שלושה שבועות פרצה המלחמה, והניצחון הגדול והעצום שכל העולם עמד משתאה מול הניצחון הזה. כל הסונים, כל המסויגים מההצלחות של עם ישראל לא יכלו שלא להתפעל ולהתפעם מהניצחון הגדול הזה של מלחמת ששת הימים. ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו כפשוטם של דברים. אני חושב, הפעם ראו יותר מאשר בדורות הקודמים. לא היה תקשורת בדורות הקודמים. לא היה דרך לפרסם את כל הדברים הללו בצורה הזאת. והפעם ממש כפשוטו של דברים, ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו. לפני המלחמה היה משבר במדינה. העולים נתמעטו. היורדים התרבו. היה גם משבר כלכלי כזה. והתחושה לא הייתה טובה. התקרב יום העצמאות, החליטו לעשות מצעד בירושלים, ואז הערבים, המדינות הערביות מסביב, אמרו שזה נגד ההסכמים, להכניס כלי נשק כבדים לירושלים. המדינה אמרה, מדברים על מצעד, לא מדברים על מלחמה או שום דבר, רק מצעד. לא, לחץ בינלאומי, והמדינה הייתה אז ממשלה חלשה, ממש חלשה, לא העיזה לעשות את המצעד הזה. היה מצעד מצומצם של רק חיל רגלים, בלי טנקים, בלי תותחים. קודם, בשנים הקודמות, עד אז, כל שנה ביום העצמאות היה מצעד צבאי, בדרך כלל בתל אביב, אבל מצעד מרשים עם כל הכלים הכבדים, זה היה מעורר מיוחד. פעם החליטו לעשות את זה בירושלים, לאט לאט הצטמק, הצטמק, הצטמק. אני לא רציתי ללכת למצעד הזה, זה לא היה חשב, זה היה מבייש חשב. ודווקא, וממש היה עם סמל של חולשה, המצעד הזה, ביום העצמאות. באותו השעה, שהמצעד הזה, שלא היה מכובד, צעד, התחילה להתגלגל המלחמה. אני לא רציתי, אמרתי לכם, אני לא רציתי ללכת, אבל אבי, זיכרונו לברכה, הוא לקח את הילדים הקטנים שלי והלך לראות את המצעד. כשאבי חזר, אומר, ראיתי את הרמטכ"ל נוסע במהירות. לא הבנתי מה התפעל מזה, הוא נוסע, מה הרמטכ"ל נוסע, מה? הוא הרגיש שהיה משהו באוויר. אחרי שעתיים אנחנו שומעים בחדשות, הרמטכ"ל נסע לראש הממשלה לפגישה דחופה. המצרים הכניסו, התחילו להכניס צבא לסיני. הוא נסע, זה היה מורה שהיה צריך להתייחס אליו, כעבור כמה שעות, החליטו על גיוס מילואים. ופתאום זה קרה, פתאום, ממש תוך שלושה שבועות. הגואל נכסה ונגלה. ואי אפשר לדעת מתי הוא מתגלה מחדש. אילו היינו מוכנים, לא היינו מוכנים בכלל למלחמה הזאת. לא היינו מוכנים בכלל לאפשרות הזאת שנחזור לכותל המערבי, נחזור להר הבית, נחזור לכל המרחבים של ארץ ישראל. אילו היינו מוכנים, היינו מתנהגים אחרת. היינו עושים, יוצרים עובדות בשטח שהיו נקבעות. מה שאפשר היה לעשות ביום הראשון ובימים הראשונים, לא היה אפשר לעשות אחר כך. הנה, העיזו לעשות משהו מסוים בימים הראשונים, אישרו את כל השטח של רחבת הכותל. שם היו, כל השטח היה צר מאוד, אינני יודע, 10 מטר, בסך הכל, על 20, אני לא יודע, שטח ממש צר, אולי פחות מ-10 מטר רוחב. ואחר כך היו קירות, ויש לי תמונה בבית, קירות ובתים מכל הרחבה הזו, והממשלה החליטה ליישר את כל השטח. תוך 3 ימים ניקו שם את כל השטח, וכשאנחנו ביום חג השבועות, שזה בסך הכל 4-5 ימים אחרי המלחמה, באנו פעם הראשונה לכותל המערבי, כל השטח היה ישר ואין בתים ואין חורבות, מאובק מאוד מאוד מכל העבודה שהייתה שם. הכל היה אבק, אלפים, אלפים מכל ירושלים בוותיקין זרמו זרמים של אנשים להיפגש עם הכותל המערבי. אילו היינו מעיזים, אם היינו מוכנים, לא היינו מוסרים את המפתחות של הווקף, את המפתחות של הר הבית, היינו עושים, מיישרים קצת יותר שטח, היינו מפנים קצת יותר אנשים, היינו מכניסים קצת יותר יהודים בתוך כל ה... היינו עושים הרבה דברים, אף אחד לא היה אומר לנו שום דבר. בכלל, החוק הבינלאומי אומר שאם מישהו תקף אותך ואתה תקפת אותו ותפסת את השטח שלו, זה שלך. אנחנו לא היינו מוכנים לזה. ואז מיד הכריזו נציגי הממשלה שאנחנו מחזיקים את כל השטחים הכבושים כקלף לשלום. אם יהיה שלום, הכל אנחנו מוסרים. רק אחד היה מוכן וחיכה לזה. זה היה מורנו רבנו הרב צבי יהודה. הוא חיכה לזה. וכשהגיע השעה הזאת, הוא עומד ומכריז, שבנו הביתה. לתמיד. שבנו לכאן לתמיד. הממשלה לא, לא חושבה שצריכים, לא עלתה בדעתה שנחשוב לכאן ולא לא תכננה. הווה אומר שצריכים ללמוד מן הניסיון. גם עכשיו המציאות היא, אפשר לדעת מה יהיה בעוד שלושה שבועות. אפשר לדעת. אז היה קשה, עכשיו גם כן מציאות מיוחדת שאנחנו נמצאים בה, שקצת אולי רמז לזה הרב ויצן. מצד אחד איום גרעיני שלא היה בשנים הקודמות עלינו, איום שהולך ומתקרב אלינו יותר ויותר מיום ליום, מאיראן, וכל השלוחות שלה עם כל הפיתוחים של הפצצות הכימיות והמסוכנות מאוד, שהם ממש, יש כאן סיכון קיומי, ומבחינה מדינית, נשיא חדש יש בארצות הברית שהוא חציו מוסלמי וחציו נוצרי, והוא רוצה לחבר את המוסלמים עם הנוצרים ביחד ולעשות איזה לקרב את קליפת ישמעאל עם קליפת עשיו. יש לו כמה יועצים שאני יודע, אולי זה קליפת הערב רב, ולא היה כדבר הזה. אי אפשר לדעת לאן המהלך הזה יכול להוביל. הוא בשמחה רבה מוכן לוותר על כל ארץ ישראל בשביל לעשות אחדות בין, לוותר, זאת אומרת, לוותר לערבים על כל ארץ ישראל, בשביל לחזות אחדות בין המוסלמים ובין הנוצרים. והקרבה תהיה על חשבון עם ישראל. ייתכן שהמהלך הזה הוא יכול להתפתח. זה אומר שאנחנו מתקרבים לשלב הבא, כי לפני כל, כי כל בעיה היא כדי להתפטר, לפתור אותה. זה אנחנו מתקרבים לשלב, סבוני כדבורים, דואחו כאש קוצים, ובשם השם כי אמינם. כל בעיה היא מה כדי שאנחנו נתגבר עליה וננצח אותה. וזה כל נמצא בנביאים ובחזל, שההתמודדות היא תהיה, כשתגיע, נגיע לקראת הגאולה, ההתמודדות תגיע לסיעה, והיא הולכת כל הזמן ומתעצמת. הזכיר את זה הרב יוסי ויצר. ואנחנו צריכים להיות מוכנים. אני מתכוון להיות מוכנים להתגלות הבאה, ולדעת איך להשתמש בה בצורה הנכונה ביותר, כשהוא יהיה נגלה עוד פעם. שלא נהיה במצב כזה שהדוד דופק ועד שהראיה מתארגנת ובכלל מעכלת שהדוד דופק אז והיא מגיעה לפתח הוא כבר הלך. הדפיקות האלה של שהיו אז במלחמת ששת הימים היו חזקות מאוד. אנחנו הספקנו לתפוס משהו מזה, אבל לא היינו בהכנה מספקת כדי למצות את הגודל של השעה בצורה המלאה שאפשר היה למצות אותה. אף על פי שהתמהמה, חכה לו בכל יום שיבוא. צריך לחכות, ולחכות פירושו של דבר שאם הוא דפק, לרוץ אל הפתח. ולחכות פירושו של דבר להכין הכל לקראת בואו, להרבות בזכויות, להרבות במצוות, ולעשות את זה במגמה לא פרטית אישית, שאני יותר צדיק, שאני יותר טוב, שאני יותר שלם, אלא במגמה להוסיף זכויות כדי לקרב את הגאולה. להוסיף זכויות כלליות כדי לתקן את העולם במלכות שדי. ההמשך של הפסוק הוא, והנה זה אומר אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. מציץ מן החרקים, משגיח מן החלונות. עומד אחר כותלנו, אומר המדרש, אחר כותל המערבי. הוא מציץ משם. מציץ. עכשיו הוא יכול לראות אותנו. כי אנחנו שם נמצאים על יד כותל המערבי. פעם הקדוש ברוך הוא היה מציץ. ולא היינו. הזוהר אומר, אומר מפירוש מציץ מן החרקים, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל אהבה גדולה מאוד. היה מוכרח להגלות אותם לטובתם, להרחיק אותם מפני שחטאו לו. אבל הוא רוצה אותם, הוא מתגעגע אליהם. הוא רוצה לראות את עמו, את הרעיה. אז הוא לא יכול להתגלות אליהם, כי הוא חייב להסתיר פניו מהם. זה עניינה של הגלות. הוא הולך ועולה במדרגות ועל גבי, עד שהוא מגיע ומציץ מן החרקים, מציץ לראות את עם ישראל. מתעניין בנו, חפץ בנו. אז כפי שאמרתי, מציץ, פעם היינו רחוקים מאוד מאוד. הייתה חומה סוגרת על ארץ ישראל. לא, אסור היה לעלות בחומה. אסור, לא היה אפשר לעלות בחומה. זה לא איסור ממשי. זה יסור מציאותי, כמו שהרב ציודה אומר. זה לא שבועה מציאותית, אלא עובדתית. לא יכולנו לבוא. עד שנשברה החומה הזאת. שברנו את החומה. החומה הזאת החיצונית, היא בעצם חומה פנימית. כי אמונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. והם יוצרים חומות גשמיות, מציאותיות, שאי אפשר להיכנס לארץ ישראל. לפני, בהצהרת בלפור, התמוטטה החומה מסביב לארץ ישראל באיזה מידה. עם אחזת המדינה, החומה הזאת נפלה לגמרי, ונפתחו השערים, ואין כבר מחסום שיוצר אותנו מלבוא לארץ ישראל. אבל אז, נוצרה חומה סביב ירושלים, סביב ירושלים העתיקה. חיץ בין החלק היהודי ובין החלק שהשתלטו עליו הערבים, ואנחנו לא יכולים להתקרב אל העיר העתיקה. ובמלחמת ששת הימים גם החומה הזאת נשברה, והגענו אל החומה האחרונה, הר הבית. שעדיין אנחנו מנועים מלהיכנס לתוכו, עוד לא הגענו לטהרה שאנחנו יכולים להיכנס לתוכו ולבנות בתוכו את בית המקדש. עדיין יש חומה. אבל החומה הזאת, לא בדיוק, אחר כותלנו אולי זה משהו יותר פנימי, אבל גם זה מסמל. החומה, פה נמצאת השכינה. והנה, והקדוש ברוך הוא מציץ. מציץ עלינו ומשגיח עלינו. מן החרקים אפשר להסביר באופן רוחני, אם החומה הזאת היא נגרמה על ידי אמונותינו המבדילים בינינו לבין אלוקינו, אז יש קצת חרקים שאנחנו עושים על ידי המצוות, והקדוש ברוך הוא והקשר שלנו איתו דרך החומה הזאת ודרך המצוות שאנחנו עושים, דרך החרקים הקטנים. והחלונות היותר גדולים, זה לימוד התורה שלנו. אנחנו עוסקים בתורה, והוא ומחוברים אל הקדוש ברוך הוא דרך למרות החומה הזאת שנמצאת, אבל יש חלונות בחומה. את החומה הזאת אנחנו צריכים להפיל. שלא יהיה חס וחלילה המשך לעוונותינו, שהכל יתבטל, וזה העבודה שלנו. היא נופלת גם על ידי המצוות וגם על ידי האיסורים. האיסורים שעם ישראל עובר הם איסורים שממרקים, הם איסורים שהם בונים. האיסורים שעם ישראל עבר כל הדורות הם איסורים שהוסיפו לנו זכויות עצומות. כי להמשיך להיות נאמן לריבונו של עולם אחרי כל האיסורים האלה, לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא, יסור ישרניה ועוד, ואני לא עוזב את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא עוזבים אותו, ולכאורה קשה להמשיך דורות אחרי דורות אחרי דורות של איסורים ולהישאר נאמנים, וכולם מצביעים עלינו באצבע, וכולם מראים שאנחנו סובלים כביכול בגלל שאנחנו הולכים בדרך המסוימת שלנו, ואנחנו נאמנים. איזה זכויות עצומות נרכשות ונרכשו במשך כל הדורות על ידי הנאמנות שלנו למרות כל האיסורים. גם האיסורים של היום, איזה שיעורים שיש, שפעם לפעם. האיסורים הפעם, אנחנו מקווים שאיסורים הם רק איסורים של חששות, שזה גם איסור, שלפעמים הפחד יותר גרוע מעצם המכה. אבל חששות, איומים, כמו שאנחנו תיארנו, המצב המדיני, המצב הביטחוני, יש תחושות שיכולים, תחושות קשות. אנחנו יודעים, אנחנו דבקים בריבונו של עולם ולא עוזבים. ואנחנו יודעים שאנחנו מאוד 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 קרובים אל השלב הבא. ובידינו לפעול ולהיות שותפים בזה. על ידי שאנחנו עוסקים במצוות עוד יותר בדביקות. לא כל יום יותר טוב מהיום הקודם. להמשיך להתעלות, להמשיך להתקדם. והכל מתוך הכרה גדולה של תקופה גדולה, של ארץ ישראל אנחנו נמצאים. ושתקופה של גאולה שאנחנו שותפים לה, אז כל המעשים מקבלים גודל חדש, איכות חדשה, איכות מיוחדת. בעזרת השם, אנחנו נעשה את שלנו, ואנחנו גם מלאי סבלנות. אנחנו צריכים להיות במצב כזה שלא להיות מופתעים, ולא מתאכזבים אם זה קצת מתעכב. לא להיות מופתעים אם יבוא בפתע, ולא להיות מוכזבים אם זה נדחה באיזה ימים, או באיזה שבועות, או באיזה חודשים. כמה שזה יהיה ביחס לעניינה של הגאולה, זה קרוב. חזק ונתחזק, ושנזכה במהרה לגאולה שלמה.